היום אנחנו קצת נדבר על הנושא של ל"ג בעומר. ילדים בל"ג בעומר עושים כל מיני קומזיצים, כל מיני מסיבות, כל מיני חוויות. לפעמים ילד מרגיש שלא כל כך הזמינו אותו, לא כל כך רוצים אותו, לא כל כך קראו לו. יש בזה הרבה בעיות של בן אדם לחברו בנושא של ל"ג בעומר. וכזה ל"ג בעומר לפעמים יכול לשבור ילד שהוא לגמרי יצא מהלימודים רק בגלל שהוא הרגיש שבגלל ל"ג בעומר לא רצו אותו. זאת אומרת, זה לא משהו קטן. זה בכלל לא משהו קטן. הנושא של כבוד ומעמד בחברה, זה במשך כל החיים של בן אדם, קיים אצל בן אדם הצורך לקבל כבוד ומעמד בחברה, אפילו אנשים מבוגרים. ההבדל בין אנשים מבוגרים לילדים הוא בדבר אחד. אצל אדם מבוגר כבוד זה תאווה כמו כל התאוות. יש תאווה שקוראים לה כמו שיש תאווה של ממון, אז יש תאווה של כבוד. זה תאווה כמו כל התאוות. אצל ילדים כבוד אומר לא כבוד מה שאנחנו חושבים כבוד, אלא זה אומר אני ילד שווה או שאני ילד לא שווה. זאת אומרת, השאלה אם אני ילד שווה או ילד לא שווה, אני סוג א', אני סוג ב'. איזה סוג ילד אני? אז אם בחברה לא מכבדים אותי, אם בחברה לא רוצים אותי, אז אני סוג ב'. זה לא חשוב מה יגידו עליי מישהו אחר, לא חשוב מה ההצלחות שלי, מה אני יודע, מה אני לא יודע, מה אני מבין, מה אני לא מבין. עצם שבחברה מסתכלים עליי שלא רוצים אותי, זה אומר שאני ילד סוג ב'. עכשיו, ילד שמרגיש שהוא נחשב בחברה לסוג ב', הוא מרגיש שאין לו מה להפסיד בחיים. עד כדי כך. עד כדי כך זה מזיק ומשפיע, לא כל ילד, ולא חייב להיות בכל ילד. קשה לדבר על דברים כאלה ברמה של כל הילדים בעולם, זה לא עובד ככה. אבל הרבה, אחוז גדול של ילדים הם רגישים לכבוד שלהם בחברה. מאוד רגישים. כן רצוי בחברה, לא רצוי בחברה, כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי. ורגע שהוא מרגיש שהוא לא רצוי, ודוגמה שמארגנים איזה מדורה של ל"ג בעומר ולא קוראים לו. אז הוא מרגיש אני סוג ב', אני לא סובלים אותי, לא רוצים אותי. מה האמת לפעמים? לפעמים, מה האמת? כמו שלא קראו לו, לא קראו לעוד 5 או 6 ילדים. לא בכוונה, לא בכוונה, אלא המארגן מזמין את חלק מהילדים, וחלק הוא שוכח להזמין, הוא באמת שוכח, לא שהוא... זה א', ב', יש לו אינטרס להזמין את הילדים הבולטים בחברה, כדי שיעשו לו שמח. יהיה פחות בולטים בחברה, אין לו אינטרס, לא שהוא לא רוצה אותם, רק אין לו אינטרס, הוא לא ילך לקרוא להם, אין לו אינטרס, יש הבדל. זה כמו שאני הולך למכור סחורה, אז אני מעדיף למכור לעשירים ולא לעניים, כי העשירים קונים הרבה וקונים יקר, ועניים קונים מעט ובקושי קונים. אז בן אדם סוחר מעדיף למכור לעשירים ולא לעניים, לא בגלל שהוא שונא את העניים ואוהב את העשירים, אלא בעשירים הוא מרוויח יותר. גם בחברה יש ילדים שהם יותר בולטים, יותר דומיננטיים, יותר פעילים, אז אותם יש לה מזמין, אינטרס להזמין, לקרוא להם, להגיד להם תבואו, תהיו. השאר, לא שיש לו משהו נגדם, אין לו שום דבר נגדם. אבל הילד הזה לא מבין את זה ככה. הילד שלא קראו לו, הוא מבין שלא רצו אותו. זה לא נכון. אבל ככה הילד מבין, שלא רצו אותו. ואם לא רצו אותו, סימן שהוא סוג ב', מסתכלים עליו שהוא סוג ב'. זאת אומרת, הוא הולך עם זה הלאה, הוא לא נשאר במקום אחד. אז הוא נקרא, גם אנחנו כאנשים מבוגרים, גם אנחנו בתור אנשים מבוגרים, אם אחד נתפלל לבית כנסת, ואף אחד בבית כנסת הזה לא מזמין אותו לשום חתונה, לשום בר מצווה, הוא מרגיש לא טוב. הוא מרגיש לזה, אף אחד לא מזמין אותו. אף אחד אף פעם לא קורא לו, לא שום חתונה, לא שום בר מצווה. כל המתפללים, מי שעושה חתונה, מי שעושה בר מצווה, אף אחד לא מזמין אותו. לפעמים, לא משהו בכוונה, לא משהו נגדו, הוא פשוט לא מקושר, הוא לא מקושר, הוא אדם לא חברתי. יש אנשים שהם יותר חברתיים, יש אנשים שהם פחות חברתיים, יותר מקושרים. השני בכלל לא ישב לעשות לך בית משפט, ובדיון בבית משפט החליט שהוא לא מזמין אותך. לא היה דבר כזה. זאת אומרת, זה לא שהשני החליט שהוא לא מזמין אותך. אתה לא בראש שלו, כי אתה לא בראש שלו, כי אתה לא עשית כלום בשביל להיות בראש שלו. אתה לא עשית כלום בשביל להיות בראש שלו. אבל הילד כאילו לא מבין את זה בצורה כזאת. הילד מבין שלא אוהבים אותי ולא סובלים אותי ולא רוצים אותי. זאת אומרת, יש פה קושי, כאילו, זה קושי שקיים כל השנה בגובה נמוך. אבל כשמגיע דבר כזה כמו ל"ג בעומר, אז זה מתנפח. אז הקושי מתנפח. עכשיו, לפעמים יש חלק מהילדים שאומרים, אני רוצה לנסוע למירון עם חברים. ל"ג בעומר, רוצה לנסוע למירון עם חברים. זו שאלה גדולה אם זה טוב או לא טוב. כי מצד אחד, זה באמת הילולה גדולה וענקית, ויש מה לראות שם, יש מה לקבל שם. אבל מצד שני, יש שם גם שוליים. יש שם שוליים מאוד מאוד רחבים. אני רוצה להגיד לכם שהמירון זה עד כדי כך שגם סוחרי סמים מסתובבים, שם מוכרים סמים. גם זה קיים. זאת אומרת, יש את האנשים שבאמת באים להתפלל והכל, אבל יש גם הצד השני, יש גם סוג אחר של עסקים שם. עכשיו, אני לא אומר שילד ייפול לסוחרי סמים, אבל אני בא להגיד, יש שם גם נוער שוליים, יש גם נוער שהוא לא עושה כלום, יש גם נוער שהוא מתנהג לא בסדר, וכשהילד בא ואין לו חברים כל כך, והוא פוגש את החברה האלה, הוא נסחב, בלי להרגיש. זאת אומרת, אנחנו פתאום מפגישים אותו עם עולמות שהוא לא היה אמור לפגוש או להכיר. ואין לנו פיקוח עליו, כי הוא נסע בלי ההורים, הוא נסע עם איזה שני חברים, למירון, ומה קורה שם, ואת מי הוא פוגש שם. זה לא שאלות פשוטות. זאת אומרת, צריך לדעת, ילד, אי אפשר לסמוך עליו שיהיה לו את המסננת, לדעת את הגבולות, מה כן ומה לא, מה מותר, מה אסור, מה מסוכן, מה לא מסוכן. הגבולות האלה של מה כן ומה לא, לילד בדרך כלל אין את זה. לרוב הילדים אין את זה. אין להם את ה... גם אנשים מבוגרים, בהמון שטחים בחיים, אין להם גבולות נכונים. גם אנשים מבוגרים. אני פגשתי בן אדם, לפני כמה זמן, הוא אומר לי, אני עכשיו הולך וקונה ב4.5 מיליון דירה בבית וגן בירושלים. הוא אומר לו, מה אתה צריך דירה ב4.5 מיליון? יש לך דירה טובה. לא, אני קונה להשקעה. מאיפה יש לך כסף להשקעה? אין לי כלום. אז אשמח מה אתה קונה אם אין לך. אני אקח הלוואות, משכנתאות של 4.5 מיליון. מאיפה תשלם את זה? אפשר לקבל שכירות מאוד גבוהה בבית וגן, אני אזכיר את הדירה, ומהשכירות אני אשלם את המשכנתאות, ובסוף אני אצא מיליונר, יהיה לי דירה של... כזה בלון יפה הוא בנה, שהוא ייקח חובות וזה. אמרתי לו, תגיד, ואם יתפוצץ צינור בדירה, צינור מים, וצריכים לשבור את הקיר ולהחליף צינור חדש, זה עולה... כל התיקון הזה, כמו חודש שלם שכירות. מה תעשה באותו חודש שאין לך שכירות? פתאום יש תיקון שעולה מה שעולה חודש שכירות. מה תעשה עם כזה? הוא אומר, זה לא יקרה. אמרתי לו, איזה בעל מויפס אתה יכול להיות רבה. חבל, חבל שאתה... מה זה לא יקרה? מאיפה אתה יודע שלא יקרה? איזה מויפס אתה עושה לי פה? לא, מה אני בא להגיד? אנשים חיים על איזה דמיון, נכנסים לאיזה דמיון, הוא עושה תוכנית, הוא שוכח שהמציאות של החיים היא לא בדיוק, כמו הדמיונות שלך. ולפעמים קורה פאנצ'ר והעסק לא הולך. ואז מה תעשה? מאיפה תשלם? אז יהיה לך ריביות והצמדות, וזה המשכנתא הופכת להיות כפולה בחודש הבא. ואז מה? ואז מה אתה עושה? זאת אומרת, הבן אדם לא חושב, בן אדם הולך כמו ילד קטן, וזה קיים המון, זה קיים המון הדברים האלה. גם אנשים מבוגרים, אצל ילד זה עוד יותר גרוע. ילד בכלל לא מסוגל לחשבן שיכול לקרוא איזה פנצ'ר, שיכול לקרוא איזה משהו, שיכול לפגוש ילדים צליליים, שיכול לפגוש ילדים שיזיקו לו, שיכול לשמוע דברים שהוא לא צריך לשמוע. הוא לא חושב על זה אפילו. הוא לא חושב על זה. וכשהוא פוגש את זה, אין לו כלים להתמודד עם זה. אין לו כלים להתמודד עם זה. והדברים הם לא פשוטים בכלל. הדברים לא פשוטים בכלל. ופתאום ילד מוצא את עצמו מסובך, ותפסו אותו, וזרקו אותו, ועשו לו, והוא רב עם ההורים שלו, ורב עם האחים שלו. ואנחנו פתאום עומדים עם ילד שהוא כולו בעיות, למרות שהילד הוא ילד נורמלי. למרות שהילד הוא ילד נורמלי. רק בגלל שהוא הסתבך עם כל מיני שטויות. זאת אומרת, ילד צריך שמירה. אי אפשר לסמוך על זה שהוא ייסע ויחזור ולא יקרה כלום ויהיה הכל בסדר. אי אפשר לסמוך על זה. זה נושא של נסיעה, של מירון, של דברים כאלה. אבל נחזור למה שהתחלנו. נחזור לנושא של החברה. בנושא של החברה, אנחנו כהורים חייבים לעזור לילד. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהילד נכנס למצוקה, באמת אף אחד לא הזמין אותו למדורה של ל"ג בעומר, באמת הוא מרגיש ככה, באמת זה קרה לו. עכשיו, אני לא יכול ללכת לסדר שמישהו בכיתה יזמין אותו. בדרך כלל אני לא יכול לסדר דבר כזה, כי אם אני אבקש מחבר, תזמין אותו, הוא יספר לכולם, אבא שלו ביקש שאני אזמין אותו, ויבייש אותו עוד יותר. הילדים הם אכזרים, הם העם הכי אכזרי שיש. אז הוא ילך וילכלך עליו וישמיץ אותו. אז לפעמים כדאי שההורים יעשו ל"ג בעומר משפחתי. יושיבו את כל הילדים, את כל האחים והאחיות וההורים ביחד, ויעשו מן מדורה כזאת משפחתית, ואז הילד לא היה, היה לו אפילו יותר יפה מהחברים שלו. זאת אומרת, לפעמים צריך להיות חכם, לא לשיר את הדברים שהילד יחיה בהרגשה של אכזבה, בהרגשה שזרקו אותו לכלבים, והוא הפך להיות לא שווה כלום. צריך לחשוב מה הילד עובר, מה הילד מרגיש, איך הוא מקבל את זה, ומה קורה לו כשהוא עובר את כל הקושי הזה. כי לפעמים סיפור כזה, לפעמים חורץ גורלו של ילד לשנים. בגלל דבר כזה הוא מפסיק ללמוד, הוא מפסיק להתנהג נורמלי, הוא מפסיק להתפלל. לפעמים דבר כזה קטן, לפעמים, גם לכאן וגם לכאן. לפעמים בגלל דבר כזה הוא לפעמים מתעלה ועולה, לפעמים דבר כזה הוא נהרס. צריך לדעת, הגיל הזה הוא גיל בעייתי, והגיל הזה הוא גיל עם קשיים, ובמיוחד בנושא של חברה ומעמד בחברה והיחס של החברה. זה הנושא הכי ראשי והכי כבד והכי חשוב אצל ילדים. ואני מדבר על ילדים מגיל 6-7 עד גיל 20. זאת אומרת, זה בכל הגילים האלה יש קושי מאוד מאוד גדול שנקרא חברה. מי החברה ומה החברה ואיך מסתכלים על החברה ומי החברים שלו ומי לא החברים שלו ומה קורה לו. זה שאלות שהן מאוד מאוד לא פשוטות, והן הרבה פעמים קובעות לילד את כל החיים. את כל החיים. היה לאשתי חברה שלמדה איתה בכיתה בבית יעקב, והתחתנה עם בן תורה והקימה בית של תורה, וההורים שלה היו חילוניים לגמרי. ואני פעם שאלתי אותה, אם גדלת בבית חילוני בחיפה של השנים ההם, מה פתאום הלכת ללמוד בבית יעקב? אז היא אמרה, השכנה שלי הלכה, אז אני רציתי ללכת איפה שהשכנה הולכת, אז הלכתי גם אני. הנה, על דבר כזה שטותי, ילדותי, קם בית של תורה בעם ישראל. זאת אומרת, בגלל שהשכנה שלה הלכה לבית יעקב, אז היא גם רצתה. אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת, וזה לכאן ולכאן. לפעמים בזכות זה בן אדם מצליח ומגיע להכי גבוה, ולפעמים בזכות זה הוא מגיע להכי נמוך. זאת אומרת, זה לשני הכיוונים. אמא שלי שבאה לארץ בתשח, לא היה לה עבודה, לא היה לה משפחה, היא באה לבד, לא היה לה פה אף אחד, אז היא הלכה להיות גננת. היא לא למדה אף פעם להיות גננת, אבל בשנים ההם הכל היה הלך. נכנסו ונהיו גננת. וגם כן, באו הבגן, שם היה חלק מהילדים מבתים דתיים, וחלק מהילדים היו מבתים חילוניים. היה קרוב לבית, אז ההורים שלחו, דברים כאלה. אז אמא שלי אומרת, בטעות היא עשתה את זה, היא אמרה בגן ביום ראשון, שכל ילד יספר מה עשו בבית בשבת, איך היה בבית בשבת. היא שכחה שיש לה כאלה ילדים. אז ילד אחד שמע שאבא שלו היה נהג מסעית בעירייה, סיפר שאבא לקח את המסעית ונסענו לשפת הים והבאנו שפן ושחטנו אותו וצלינו אותו ואכלנו בשבת, כל זה בשבת. ואמא שלי אומרת, אני לא ידעתי מה לעשות, להגיד שזה לא בסדר, אני לא יכולה, הוא ילד בן חמש. בן ארבע, בן חמש, להגיד שזה כן בסדר, אני גם לא יכול, זה כזה, פתאום נופל עליך, הלכו בסדר הים בשבת ושחטו שפן. אתה לא יודע אפילו מה להגיד. טוב, השנה נגמרה, אז אמא שלי שואלת את האמא, את היית מרוצה מהגן פה כל השנה? אז היא אומרת כן, אז אולי תשלחי אותו גם לבית ספר דתי. אז היא אומרת בסדר. ושלחו את הילד לבית ספר דתי, והוא גמר את הבית ספר דתי, אז הוא הלך לישיבה בכפר הרועה, באותם שנים היה, ולמד בישיבה ונהיה בן תורה, ילד מבית חינוני לגמרי, ילד שההורים שלו נסעו בשבת. זאת אומרת, לפעמים, זה מה שאני אומר, לפעמים בחצי מילה, אנחנו בנינו בית בישראל ובחצי מילה הרסנו בית בישראל, זה הולך לשני הכיוונים. ילדים הם עם שחי על רגשות ולא על שכל, בגדול. הדבר הקובע אצל ילד, הדבר ש... אומר לו מה לעשות ואיך לעשות ומה חשוב ומה לא חשוב ומה מרוויחים ומה מפסידים, זה לא השכל, זה הרגש. ילד חי רק על רגש, הוא לא חי על שכל. הדבר שקובע אצלו, גם החינוך של ילדים, כשאנחנו מחנכים ילדים בשנים הראשונות, אנחנו מחברים אותם ברגש לקיום מצוות. זה החינוך. החינוך הוא לתת לילדים את הרגש לקיום מצוות. אנחנו מחברים אותם רגשית לקיום מצוות, לא שכלית. החוויה של ראש השנה, של שופר, של ליל הסדר, של החוויה של שולחן שבת, כן? זה חוויה רגשית. וזה נשאר אצל הילד. החוויה הרגשית הזאת נשארת אצל רב דוד פוברסקי, שהיה ראש שיבה פונוביץ'. הוא אמר, הבן של הרב שך התקלקל, נהיה חילוני. הבנים שלו כולם יצאו תלמידי חכמים. אז הוא אמר, למה אצלי הילדים יצאו את תלמידי חכמים אצל הרב שך לא? כי הרב שך כל הזמן היה עושה סעודת שבת 3 דקות, אוכל מהר ורץ לגמרא, רץ ללמוד. לא היה שום חוויה אצלו שולחן שבת, לא שרו זמירות. חבל על הזמן, אפשר בזמן הזה ללמוד. הרב שך ישר עושה, אוכל קצת מהר ורץ לגמרא. אני בהתחלה גם הייתי ככה, כמו כל הדור ההוא. רק פתאום... סטלין התחיל לקחת יהודים דתיים לסיביר, כל מי שהיה לומד תורה, כל מי שהיה דתי, לקחו אותו לסיביר, ואני הייתי רב של יישוב, אז פחדתי בתור רב שיקחו אותי לסיביר. אם יקחו אותי לסיביר, מה יקרה עם הילדים שלי? הם יהיו חילוניים. אז החלטתי שאני אעשה זמירות שבת כל שבת, ויעשה שמח כל שבת, שהילדים האלה איזה חוויה משבת, משהו מעניין, אז זה ישמור עליהם. שגם ייקחו אותי לסיביר, אבל הילדים ידעו מה זה שבת. הילדים יהיה, בסוף לא לקחו אותו לסיביר, אבל נשאר שהילדים שלו באמת יצאו כולם הרבה יותר מוצלחים. בגלל שהוא באמת עשה בבית את החלק הרגשי הזה של השולחן שבת, של החוויה של שבת. זה דברים שלפעמים אנחנו עושים את זה מתוך הרגל, מתוך מסורת, מתוך זה. ואנחנו לא יודעים כמה זה תורם לילדים, כמה זה בונה אותם. זה ממש בונה את הילדים, החוויה של שולחן שבת, השירים, הממתקים, האוינג שבס, כל הדברים הקטנים האלה הם לא קטנים, הם גדולים. הם חוויה שילד זוכר אותה כל החיים, שעולה לסדר, זה הסדר, יש מסורת של שירים בבית, ושרים, ועושים שמח, וזה. כל הדברים האלה הם דברים רגשיים שהילד מתחבר אליהם, והוא זוכר אותם לכל החיים. וזה מחזיק אותו. ולכן, אנחנו צריכים תמיד לזכור שהבנייה של הילד זה התחום הרגשי, אבל גם הערס של הילד זה התחום הרגשי. שני הכיוונים, גם ילד שנושר, ילד שנהרס, זה בגלל בעיות רגשיות. לא, אף ילד היום לא מתקלקל משום דבר, רק מבעיות רגשיות. זה הדבר שהורס ילדים. ולכן אנחנו צריכים לשמור על הילדים, במיוחד בתקופות האלה, כמו שאמרתי, שהחלק החברתי הוא מאוד דומיננטי, מאוד מאוד חזק, מאוד קובע, אז צריכים לשמור על הילדים, אם יש איזה פנצ'ר, לעזור להם, ליצור להם תחליפים, ליצור להם פתרונות, לא להשאיר את זה באוויר, לא להשאיר את זה בלי פתרון, לא להשאיר את הילד מסכן, לא להשאיר את הילד עם הרגשה של סוג ב', לשמור על הרגשות של הילד, כדי שהוא יעמוד בניסיון הזה, ויצליח, אם ירצה השם, לעבור את זה בשלום. תודה רבה.